בואו נחזור עוד פעם לנושא. המהר"ל בתחילת הפרק עסק בהרחבה בביאור זה שהבחירה האלוהית בישראל איננה תלויה במעשים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל לא בגלל שהם צדיקים, ולכן גם כשהם אינם צדיקים, הבחירה אינה בטלה. זוכרים את זה? על זה דיברנו, על זה באריכות. היא אומר שזה בעצם המחלוקת הבסיסית והידועה בין היהדות לבין הנצרות. כן? שהנצרות סבורה שמאחר ועם ישראל חטא, אז הבחירה האלוהית בהם בטלה, בעוד שתורת משה סוברת שהבחירה בעם ישראל היא בחירה נצחית. תודה רבה. כן? לזה הביא המהר"ל מספר ראיות. כן? מה השיעור שלנו? רק שנייה. אבל, אחר כך נשאלה שאלה, אז למה, אם לא בגלל המעשים, אז למה כן בחר בנו? ואז לזה המהר"ל נתן שלוש סיבות. כלומר, שלוש סיבות לבחירת האומה הישראלית. והוא הסביר גם ששלושת הסיבות האלה הן סיבות מסוג כזה שאינן יכולות להתבטל. עד כאן ברור? ועכשיו, את שלושת הסיבות, האחת שהיא מצד העילה, השנייה מצד העלול, והשלישית מצד היחס בין העילה לעלול, את שלושתם הוא מצא אחר כך במשנה במסכת אבות. עד כאן זה ברור? היחס בין העילה לעלול זה התורה, שבשביל התורה בחר בישראל. ומה זה מצד העלול? זה מצד ישראל עצמם, מצד טוב יצירתם הקולקטיבית. והדבר השלישי, מצד העילה, שהעילה לא תיקרא עילה אלא אם כן יש לה עלול, ומאחר והעלול הראשון הנאצל ממנה הוא הראשית, וזה ישראל, לא ייתכן להחליף ראשית בראשית. עד כאן מובן? זה שלושת הסיבות שהוא נתן. טוב, אני לא יכול להתייחס. אני כל הזמן מדבר על אותו הדבר, ואם לא מקשיבים, אני לא יכול להתייחס. כן, מה השאלה על השיעור שקדם?
אפשר לתכון,
שום
דבר
על המצד
הזדהות.
כן. לא, זה לא מה שאני אמרתי. גזענות זה מורכב משני דברים. גזענות א' זה דבר ביולוגי. כן, זה דבר ביולוגי. דבר נוסף, גזענות זה מניח שמאחר וישנה שונות ביולוגית בין ציבורים אנושיים, זה גם מקנה זכות של שיעבוד. זה שני דברים. אמרתי ששני הדברים האלה אינם שייכים בסגולת ישראל. א', כי סגולת ישראל איננה דבר ביולוגי, כי אם דבר נשמתי. ב', משום שהשונות בין הציבורים האלושיים לפי היהדות מקנה לכל אחד תפקיד אחר, אבל לא של שיעבוד. המערה לא מדבר על זה בכלל, לא על זה ולא על זה. מה? אני לא אמרתי את זה. אמרתי להפך, סגולת ישראל מכוח העמים. זה כן. אשר בחר בנו מכל העמים. זאת אומרת, מכוח כל העמים יש הופעת ישראל. זה כן.
מכוח כל העמים. זה שאנחנו
תלויים בהם. יפה. זאת אומרת שאנחנו בעצם מצד עצמנו איננו כלום, אלא אנחנו התקבצות של הפזורה האנושית. כן. נכון. אותו דבר. בואו נסביר את זה. אני חושב שזה איזשהו ציור שחסר לנו בנפש, ואנחנו לפי זה נסביר. יש לעומת מה שבפילוסופיה הגרמנית מכנים המשולש הדיאלקטי, יש בישראל מה שנקרא מעוין דיאלקטי. אני אסביר את עצמו. הרקע ידוע. אצל הפילוסוף הגל. הפילוסוף הגל אמר שכל דבר במציאות מהווה תזה, ושכל תזה מזמינה כתגובת נגד אנטי תזה. צריך להיות גאון כדי להגיד את זה. עכשיו, התזה והאנטיתזה יוצרים ביחד סינתזה, שהיא בעצמה הופכת להיות תזה, המזמינה אנטיתזה, שתוליד סינתזה נוספת וכו', עד שהכיוון הכללי של כל המציאות כולה לפי הגל זה הרוחני המוחלט, דהיינו אלוהי. עד כאן מובן? לא יודע שתמנה את זה, לא יודע איך שתמנה, תקרא לזה איך שאתה רוצה. כן, זאת היא שיטתו של הגל. כלומר, לפי הגל, כל דבר במציאות מתחיל מן הפירוד ומסתיים גם. בסדר? שמזמין הפירוד נוסף, שמזמין אחדות נוספת וכולי, עד שבסוף מגיעים אל האחדות המוחלטת שהיא מה שהוא מכנה בשם הרוחני המוחלט, דהיינו אלוהים. עד כאן ברור? מה זה משנה עכשיו? עכשיו, לעומת זה, תורת משה סבורה משהו אחר. היא סבורה שישנה אחדות קדמונית גנוזה, שהיא השורש של שני הכיוונים האלה, ושהסינתזה אינה אלא גילוי של האחדות הקדמונית הנסתרת. אתם ברור? עכשיו, לפי זה, כל פעם שאתה תשמע שעם ישראל הוא העיקר והגויים תוספת, מדובר מצד האחדות הגדולה. אם אתה מדבר שעם ישראל הוא תולדה של העמים, זה מצד ההופעה ההיסטורית. בסדר? אז כך ששני הדברים יכולים להיאמר, פעם כך, פעם כך, תלוי על מה אנחנו מדברים. שכל פעם שאנחנו נאמר למשל משפט מהסוג האומר שסגולת ישראל היא עומדת מצד עצמה, ושהגויים הם רק תוספת, מדובר מצד האחדות הגנוזה. ואם מדובר מצד, אם אני אומר שעם ישראל הוא תולדה של האנושות, זה מצד ההופעה ההיסטורית. פשוט מאוד. נביא לכם דוגמה פשוטה. השפה העברית. איך היא נולדה? לא יודע אם זה נערמית, אבל יש מה שנקרא פרוטושמית. כן? ככה, יש איזו מין תיאוריה כזאת אצל הלשונאים, שכל השפות השמיות מקורן בשפה אחת קדומה, שאין לנו ממנה שום מסמך כתוב, כיוון שהיא קדמה להמצאת הכתב, ואנחנו מכנים אותה בשם פרוטושמית. הפרוטושמית התחלקה לשלושה ענפים, מערבי, מזרחי ודרומי, והעברית היא ענף של ענף המערבי של הפרוטושמית, מהפלאו-כנענית נהייתה פלאו-עברית, משם עברית. בסדר? מה? פרוטו-קדם. כן. זאת אומרת, רגע, אז מה זאת אומרת? לפי זה יוצא שהעברית היא איזושהי תאונה של ההיסטוריה. אלא מה? זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בלשון הקודש. נכון. כלומר, זה השפה שבסוף הוא רוצה שהיא תדובה. אבל עד שזה מופיע בהיסטוריה, זה בגלל אומן. כן. נכון. שורש הכפירה הוא שורש המרי. כלומר, שורש האמונה הוא שורש המרי. ככה אומר רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי. אם אתה מנתק את ההופעה ההיסטורית ממקורה האחדותי, אז אתה הכל מייחס לטבע בלבד ולא לאלוהים. כן. בבקשה, יש עוד משהו? טוב, אז אפשר להמשיך. אז אם כך, שלושת הסיבות שהמהר"ל מנה לבחירת עם ישראל נמצאות, לפי הבנתו, לפי איך שהוא פירש את זה, במשנה במסכת אבות. זה אתה צודק, אבל זה הוא הביא לפני כן. כן, כלומר, מה לא? אז אנחנו למדנו. עכשיו, מה כן? כן, אנחנו למדנו תחילת הפרק, מה לא הסיבה לבחירת עם ישראל. ואז התשובה היא, לא המעשים הטובים, ואת הפסוק הזה שאתה מביא, אני חושב שהוא גם מביא. בסדר? אחר כך נשאלה השאלה, אבל למה כן? ואז הוא נתן לנו שלוש סיבות. כן. אני חושב שאם הוא כתב 1, 2, 2, 4, 6, 8, 10 עמודים של פרק י' א', כשכל אחד יש בו שתי עמודות, אז יש להניח שהוא...
אני
מנסה
להבין את הקשר בין שלושת הסיפורות לבחירה של ישראל, זה נראה כאילו משהו לא אבל הוא הסביר את זה. היית בשיעור הקודם? ובשני שיעורים הקודמים? לא, אז זהו, אז לכן אתה שואל. כן. טוב. אז אם כן, מה? מה?
העלול הוא, העלול הוא, בגלל הקדוש ברוך הוא בחר בהם, בגלל שם עם ישראל בחר בהם, בגלל התורה בחר בהם.
נו, נו, אז מה הבעיה? למה לא? למשל, אתה עושה שמישהו רוצה לדבר. אז הוא מחפש בן שיח. לא הגיוני? הקדוש ברוך הוא רוצה לדבר, אז הוא ברא לו את הבן שיח, מה הבעיה?
אז הוא ברא לו שפה, שזה התורה.
כן, למה לא?
הוא ברא את עצמו,
כדי שיהיה לו... מה לא הגיוני במה שאני אמרתי? זה סופר הגיוני. כלומר, ברגע שאתה מדבר על חפץ ההתגלות... על חפץ ההתגלות באלוהות, אז אתה מניח גם שיש מי שתהיה אליו ההתגלות. מה הוא? כן. אז ברנדי, הרי לכאורה, לפי ההגדרה שאני נתתי, הרי זה לא יכול להיות. אם אני אומר שגזענות זה דבר ביולוגי, אז ברגע שזה נשמתי, אז זה לא ביולוגי, אז איך זה גזענות? אולי תגדיר לי למה אתה קורא גזענות, ואז נוכל לדעת. אני לא אמרתי לפי הרמב״ם, אני דיברתי לפי רבי יהודה הלוי והמהר"ל. לפי רבי יהודה הלוי והמהר"ל, הזהות היהודית היא נתון נשמתי. ולא תלוי בטבע. זאת אומרת שאדם יכול לעשות החלפת נשמה. הוא מתגייר, פשוט.
הוא משתמן. זה
משהו שטבוע בו. מה? טבוע בו? לא, זה לא נכון. זה קשור אליו, זה לא טבוע בו. אם זה טבוע בו, היית אומר זה מצד הטבע. זאת אומרת, יש גנים יהודיים לפי דבריך. אז אם ככה, אז יכול להיות שכל אדם על פני כדור הארץ יכול להפוך ליהודי. הוא עצום, הכוח הנשמתי הוא זה שמאפשר לי לקבל תורה, הוא זה שמאפשר לי להיות שייך אל הסולידריות היהודית וכדומה.
אתה יכול להסביר את זה, להגיד לכל זה במישור אחר, אתה יכול להגיד לו, תשמע, בוא, אל תדבר איתי עכשיו, אני, במישור אחר אני אגיד יותר גבוה. זאת אומרת, אין לך איזושהי שפה משותפת שתוכל להסביר...
למה לא? הוא יכול להצטרף אם הוא רוצה, מה הבעיה? אם הוא רוצה? אם הוא רוצה, זאת אומרת, תראה, קוף לא יכול להפוך לאדם, אין שום הליך משפטי שיכול להפוך קוף לאדם. נכון? יש הליך משפטי, אגב, שיכול להפוך גוי ליהודי, איך זה יכול להיות? סימן שהחילוק הוא לא מצד הפרט, גם לא מצד הטבע. חכה, חכה, אנחנו מדברים על, קודם כל, הכיוון הזה. זה מאוד מעניין. כן? מאחר ואי אפשר מאחר ואפשר להפוך מגוי ליהודי, זה עצמו מראה שלא מדובר פה על נתון גזעי. שאם לא כן, היינו אומרים, רק מי שמזרע אברהם יצחק ויעקב יכול להיות יהודי. מאיזה בחינה? מבחינת הייעוד הנשמתי, זאת אומרת, אנחנו נבחרנו בשביל משימות חשובות ומרכזיות בעולם. מה יש? נו, אז מה? הבדלה, כן, זה נכון. כלומר, להגיד שלמשל, האדם יש לו תפקיד אחר מאשר של התרנגולת, זה נכון, זאת הבחנה, אם זה גזעני. להגיד שהאוויר יש לו תפקיד אחר מאשר הים, כן? האטמוספירה של תפקיד אחר מאשר הים, האם זו גזענות?
זה אדם, זה אדם. אם אני חושב שאומרות העולם לא קוראים אדם, אז אני מבין מפה שזה לא רק ים תפקיד, זה
עולם
של...
קודם כל זה לא המהר"ל אומר, זה הגמרא אומרת. אומות, אתם קוראים אדם ולא אומות העולם קוראים אדם, נכון? ועכשיו אני חושב שהסברנו את זה באריכות בשבוע שעבר, נכון? אתה עדיין לא מבין. הרי הסברנו אם כן שיש חילוק בין האדם לבין אדם, זוכר את זה? כן, זאת אומרת, אם יש, כלומר, לכל אומה יש איזשהו ייעוד גנוז בגאון הלאומי שלה. גם אם הוא לא תמיד מובע בצורה מפורשת, אבל הוא נמצא. כן, זאת אומרת, יש איזו אמירה יפנית, יש אמירה סינית, יש אמירה אנגלית. יש משהו שנאמר דרך הזהות הלאומית הזאת. כן, אכן כן או לא. השאלה היא, איך נוכל לסכן את הייעוד הזה אצל כל אומה? אני אסכם את זה כך, נאמר, שאלה הם אופנים שונים להיות אדם. זאת אומרת, האופן הבריטי להיות אדם, הוא מבטא ממד מסוים של נפש האדם, שהוא הממד הבריטי. ברור? זה לא עידון, זה מה שהוא אומר, קודם כל. קודם כל להבין מה הגמרא אומר. אחרי זה אנחנו נבין. עכשיו, האופן הבריטי להיות אדם שונה לחלוטין מהאופן האבוריג'ני להיות אדם. זה אתה מסכים איתי. אף על פי שזה אדם וזה אדם, אבל הם מבטאים ממד אחר של הזהות האנושית. במילים אחרות, הזהות האנושית המקורית מפוצלת. איננה מצויה בכללותה. אם כן, יש הכרח שתימצא זהות אנושית נוספת, שעניינה להופיע את האדם באשר הוא אדם. מובן? ולכן הוא מוכרח לכלול בקרבו את כל הזהויות האנושיות. נכון. יפה מאוד. זאת אומרת, בתוך האומה הישראלית, לצורך העניין, יש לך 70 נפש. יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. אכן כן. זאת אומרת, יש 70 אופנים להיות יהודי. זה מאוד מעניין הדבר הזה. זאת אומרת שאנחנו אומה קוסמופוליטית ביסודה, או יותר נכון, אוניברסלית ביסודה. או כמו שאני אמרתי בשם סופר אחד, היהודים הם בדיוק כמו כולם, אבל הם קצת יותר כמו כולם מאשר כולם. זאת אומרת, לא, זה באמת, לא בצחוק. זאת אומרת, אנחנו מהווים איזה מין מכלול שבו כל האנושות יכולה להכיר את עצמה. הוא אומר שהאדם זה לשון זלזול? תראי לי איפה הוא אומר את זה, בבקשה, אני אשמח לראות. תסתכל בעמוד עין ג', כן? בעמוד עין ג', בעמודה השמאלית, באמצע העמודה, ואף על גב. אתה נמצא שם? בעמודה השמאלית, לפי שכתוב ואף על גב, באמצע. באמצע העמודה. כן. ואף על גב שאמר חביב האדם, אין זה כולל כל מין האדם, כלומר מוחזל אתם קוראים אדם ולא אומות קוראים אדם. כאילו אמרו כי שלמות הבריאה שהיא לאדם בפרט הוא אל ישראל או לאומות. כאשר בארנו פעמים הרבה שישראל בפרט נקרא עם אדם. ואף, עכשיו תשמע פה, זה מאוד חשוב. כי מעלה זאת אינה רק לישראל בלבד. אמר על זה חביב האדם. וזה כי הפרש גדול יש בין מעלה זאת ובין שאר המעלות שזכר אחר כך שאינם רק לישראל ואין חלק מן החלקה לשאר האומות. ולא כן שם אדם, אף על גב שמדרגה זאת, אינה שייכת אלא לישראל ולא לאומות. מכל מקום יש לאומות שם אדם במה? כי נקראו אדם בשביל הצלם האלוהי. אז מה, הוא אומר שהם לא קוראים אדם? שאין להם צלם אלוהים? או שהוא אומר שיש להם? אני לא מבין. קודם כל, מה אומר המערב? ומה הוא אומר? למה? בשביל הצלם האלוהי. כדכתיב, נעשה אדם בצלמנו. אז יש צלם אלוהים או אין צלם אלוהים אצל הגויים? לפי המערב. לפי המערב. מה? לא, נקראו אדם במה? זאת אומרת שכן יש, נקראים אדם. בצד מה? זאת אומרת, יש צד שבו הם קוראים אדם, צד שהם לא קוראים אדם. נכון? אז הוא קורא להם אדם או לא? מה? לא! מצד אחד הם אדם באופן מושלם, מצד שני רק ישראל נקראים אדם. מה ההבדל? צריך להבין מה הוא אומר. במקום להזדעזע מכל דבר שלא בדיוק נשמע כמו הליברליזם ההומניסטי של ימינו, בואו ננסה להבין מה הוא אומר באמת. בסדר? האם אתה מתכוון שיוסי ביילין יסכים כל מה שכתוב כאן? התשובה היא לא. השאלה האם בגלל שזה לא מה שיוסי ביילין חושב, אז זה כבר הופך להיות דבר נורא מבחינה מוסרית? התשובה היא גם כן לא. אולי דווקא דבר הייתי אומר, אילאי מבחינה מוסרית, אז צריך להבין מה הוא אומר, זה הכל. בגלל שאנחנו יהודים, בגלל שאנחנו יהודים. ברגע שיהודי הוא יהודי, אז הוא מבין בדיוק את המשמעות של הדברים. ברגע שגוי קורא את אותם הדברים, הוא הופך להיות גזעני. אתה יודע מה שאני אומר? למשל, האמירה שיש לאלוהים בן, זה נכון או זה לא נכון? כן. יש לו או אין לו? לכאורה כן. עכשיו, תהפוך את זה, תיתן את הידיעה הזאת לאיזה גוי. מה הוא הופך, למה הוא הופך את זה? לנצרות. נכון? מדוע יהודים... רגע, לא, זה חשוב. זאת אומרת שזה הכל תלוי באוזן המקבלת את המילים האלה. כלומר, הנצרות נולדה מזה שאנחנו לא נזהרנו בהעברת ניסוחים שלנו היו מובנים, העברנו את זה לאוזניים ערלות שבכלל לא הבינו על מה אנחנו מדברים. מבין? בסדר? לכן, אם אתה לוקח מושגים שאצל המהר"ל יש להם משמעות ברורה ביותר, אתה נותן את זה לתקשורת, אז אני לא מבין על מה הוא מדבר בכלל. מדוע? כי היום אנחנו בעולם בינארי, שבו יש רק שתי הבנות, או אפס או אחד. זה הכל. בסדר? אבל לא על זה, לא על זה הוא מדבר. אני מצטער מאוד להגיד לך. בסדר? בסדר, אז כי השחרחורת. מה לא בסדר בריח הזה של השחרחורת? הוא מסביר לך שיש הבדל בין הסגולה לבין המעשים. מה יש? השחרחורת, לא, דווקא זה ישראל, השחרחורת. לא הקושית, הקושית. הקושית הוא מדמי לאומות העולם, ויש השחרחורת לישראל. נו, אז מה? של הדימוי הזה, שיש אדם שהשחרות שלו היא עצרותית לו, ויש אדם שהשחרות שלו היא דבר מקרי. היא צבע. הוא צבע לעצמו את הידיים בשחור, יכול לרחוץ, יחזור להיות לבן. מה הבעיה? אם אנחנו מדמים את השחור למעשים הרעים, אז אתה צודק. זה גנאי. הוא לא אומר שום דבר נגד הגזע הכושי, לא הבנת את זה, כן? אתה רוצה לומר שהוא מביא כאן משהו נגד הגזע?
צבע כמשהו
עצמותי. זאת אומרת שאצל אומות העולם, אי השייכות לתורה, דהיינו, השחרות, זה דבר מהותי, נכון? הם באופן מהותי? צריך להבין מה זה התורה. לא. כי אתה פשוט לא יודע מה זה תורה, אז אתה חושב שברגע שיש צלם אלוהים זה מחייב תורה, זה שני דברים שונים לגמרי.
אז יש תורה שהם לא ידינו.
רק הוא אפילו לא שואל מה זה תורה.
תורת מה? תורת מה אולי? אולי כל חלק באדם יכול לסתוב מה שני התורה? מצד האדם שבו.
לא, למה? זה לא נכון. תורה זה מה ששייך, זה דבר השם השייך לצלם אלוהים ציבורי. קולקטיבי. כלומר, מה ההבדל בין צלם אלוהים של ישראל לצלם אלוהים של האנושות? שאצלם צלם האלוהים נמצא ביחיד ולא בכלל. לעומת זה בישראל, צלם אלוהים נמצא בכלל. נפקא מינה למה? שאם אדם אצל אומות העולם רוצה להידבק באלוהות, רוצה דבקות אלוהית, הוא צריך בזה להוציא אל הפועל את היחידיות האנושית שבו. ובפעמים רבות זה צריך לעמוד מול הכלל שאליו הוא שייך. כן? זה מחייב הרבה פעמים. זאת אומרת, אם אדם כמו טולסטוי רוצה להיות אדם אמיתי וקדוש, הוא צריך באיזשהו מקום לחדול להיות רוסי. מבין מה שאני אומר? הוא צריך להוציא לפועל את האנושיות הפרטית שלו, ואז יש לו קשר ישיר עם האלוהים, וזה לא יכול לעבור דרך הציבוריות שאליה הוא שייך, כי אותה ציבוריות היא נתמת מבחינת צלם אלוהים שלה. לעומת זה בישראל, אם אני רוצה להוציא אל הפועל את הצלם אלוהים שלי, ככל שיהיה יותר דבק בכלל, כך זה יופיע יותר.
וזה גר היחיד, הוא רצוי בגר ברבים.
נכון.
איך אצל אומות העולם, אדם
כן, למשל אדם כמו גטה, או שילר, או קאנט, הם אנשים שלמרות היותם גרמנים, היו צדיקים. מבין? מה? זה אומר, למרות היותם גרמנים. כי הגרמניות כקולקטיב, אנחנו יודעים למה היא מובילה. מבין? תלוי, הם ישפיעו גם, הם יגבו אותם על הקולקטיב. אבל זה לא מצד גרמניה. זה מצד האנושיות שבהם. זה מצד צלם אלוהים שבהם. שהם הצליחו להוציא אותו לפועל. לעומת זה בישראל, צלם אלוהים הוא תופעה קולקטיבית, הוא שייך לכלל ישראל. ולכן, אם אדם מתנתק לכלל ישראל, אז עד רבה הוא משחית את הצלם אלוהים שבו יותר. אתה מבין אותי? זה הקדושה הפרטית שלו. שבע מצוות בני נוח זה הקדושה הפרטית. הייתי אומר אפילו זה המינימום, זאת אומרת, אדם שלא מקיים שבע מצוות בני נוח, אז הוא עוד לא הגיע לדרגת אדם בכלל. הוא עדיין רק חיה. אדם שלא מקיים שבע מצוות בני נוח? לא, ודאי שלא. הוא סך הכל חיה מסוכנת, צריך להרוג אותו.
גם אם הוא העמיד איזושהי תיאוריה
אבל הוא אדם מסוכן מאוד. יש אנשים כאלה, חכמים ביותר, שהעמידו תיאוריות נפלאות, וכיוון שלא קיימו שהם זו בני נוח, הפכו להיות חיותרת. זה מה זה של בני נוח? לא לרצוח, והוא לא קיבל את זה על עצמו, לא לרצוח. לא לנעוף, לא לגזול, לא לעבוד אלילים. תגיד לי, אז מה, מה? אז מה נשאר? מה נשאר? חיה.
כן. עולם המזרח, הרחוק, כן, כאילו, אתה בא ו... לפחות לפי איך שאני התרשמתי, נראיתי כאילו, שם הכל זה כאילו, הכל במעגל, כולם מנסים להיות כאילו, להצטרף להיות אחד מקבוצה, כאילו, אנרגיה משותפת וכיוצא בזה, שצומחת בתוכם ומתוכם. איך זה מסתדר, זאת אומרת, מצד שאתה אומר, לא, אדם צריך להיות פרטי בשביל להתקרב לשם, כאילו, מבחינם הם הכי מתקרבים לשם.
רגע, רגע, אני לא מבין מה שאתה אומר. אתה אומר שבמזרח הרחוק יש מושג של ציבוריות קדושה?
כשאתה הולך למזרח, אתה לא תראה בן אדם אחד במזרח.
זה קהילות. זה קהילות. עד רבה, בתוך המנזר נמצאת שכבה מסוימת, איזשהו סקטור מסוים של החברה, ששם יש הדבקות האלוהית. כלומר, צריך להיות סוג מסוים של אדם, נזיר למשל. כן? לעומת זה בישראל, עד רבה. אין הקדושה שורה, אלא אם כן יש ציבור. וציבור זה צדיקים, בינונים, מורשעים. כן? אם חסרים לך חלקים מסוימים של הסקטורים החברתיים, אין השראה שכינה. כמובן, זה בדיוק, זה הבדל מהותי. למשל, יש איזה יהודי אחד, פעם חזר מהודו, וחזר בתשובה גם. אז, לא, חזר מהודו בתשובה. אז פעם אחת, אחד מרבותיו שאל אותו, לא, יום אחד, אז הבחור הזה הגיע לרב שלו, אמר, יש לי בעיה. כל מה שאני לומד ביהדות, אני למדתי גם שם. אז הרב ניסה כל מיני רעיונות, לא, זה גם שם ניסה. כל הרעיונות שאתה אומר, יש גם שם. אז אמר לו הרב, אז תגיד אתה מה ההבדל. אז הוא אמר, כן, תשמע, אם רציתי הבדל אחד, שכל מה שלמדתי שם זה קדושת הפרט, ופה זה קדושת הכלל. תודה רבה, זה מה שתמיד אמרנו. זה חילוק עצום. כן, זאת אומרת שיש שנה קהילה אנושית, אומה בין האומות, שיש לה ייעוד להיות האדם. זה גאולה לאנושות. איזה גאולה, איפה גזענו פה? אני בכלל אומר.
ישראל בגולה שהיו בקהילות, הם שמרו, או על כמו שאתה אומר, הם לא קהילות.
נכון, אפשר לומר. כן, כן, לפי זה יוצא שהייעוד הלאומי של עם ישראל, האוניברסלי, יכול להתקיים רק כשיש לנו מדינה. זאת אומרת, כל ימי הגלות, זה הייתה תרדמה אחת ארוכה. מה שהחזיק את עם ישראל במשך הדורות, זאת הציפייה להתחדשות ימינו כקדם. בסדר? וכדי שהציפייה הזאת תמומש, קיימנו מצוות, למרות שזה היה מגוחך. כי זה לא היה במקום.
מה שאם לא הייתי מקיים מצוות, זה היה אותו דבר.
מי שלא קיים מצוות בגלות, יתבולל.
אם הוא מצפה מצד אחד, זאת אומרת...
כי המצוות זה הייתה השארית האחרונה של שייכות לאומית. איך אומר רשי? למה מקיים מצוות בגלות? כן, שלא נשכח את זה כשנחזור. תאר לעצמך, נדע, קבוצת אסקימוסים, אסקימואים, שיגלו אותם, יגלו, כן, כמובן, לסהרה. ואז אומרים, ואז הם ממש מצטערים מאוד, הם חולמים על ערבות הקרח של גרינלנד. ממש מסכנים. אבל הזמן עובר, והם לא איבדו את התקווה אי פעם לחזור לגרינלנד האהובה, אל הדובים הלבנים. אז הם ממשיכים לעשות סקי במדבר, ולבנות איגלויים מחול, וללבוש פרווה, ולנסוע במזחלות. כן? ככה הם חושבים. עכשיו, מי שרואה אותם מן הצד, חושב שהם לגמרי קוקוי, נכון? אבל מי שמבין מה הכוונה, בגלל שהם עתידים לחזור אל מקומה, לכן מבין כל הדברים האלה. אז לכן הוא אומר, קיום המצוות בגלות, היה מעשה מגוחך, שלא מתאים לאווירה, פסיכוגיאוגרפית של המקור, אבל יחד עם זה, זה מה שהחזיק אותם, דווקא המשונות הזאת. כן.
יישוב קולקטיבי בנויה מפרטים.
לא.
זאת בעיה להבין, זאת אומרת, מצד אחד אנחנו מלא פרטים, וכל אחד הוא אינדיבידואל בפני עצמו, ויש לו כיוון מסוים, והוא לא כולל את הכל. מצד שני, הרב רוצה להגיד שאנחנו בתור אישות קולקטיבית אמורים לכלול את הכל. איך הפרט נכנס בתוך הסיפור הזה? הרי בסדר, הכלל כולל הכל.
אין בעיה. תשמע, אתה אמרת דבר אחד בהתחלה שאמרתי עליו לא.
כן.
אמרת שהכלל בנוי מפרטים, והתשובה היא שזה לא נכון. הכלל זאת נשמת הכלל. אותה נשמה יש לה הופעות, כל פרט הוא הופעה של נשמת הכלל. הוא לא, כרגע שהכלל הוא לא סך כל הפרטים.
איך הוא מוצא את תפקידו בתוך הכלל הזה? הרי הוא אומר שהם יכולים, לכאורה הוא צריך למחוק קצת מול
בשביל... לא, דרך הנשמה שלו. הנשמה זה אחיזה שלי כפרט בכלל.
איך אני אומר, הנשמה עושה מצוות?
לא, 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 זה נתון. זה נתון.
זה דברים ארטילאיים.
לא, זה לא ארטילאי בכלל. זה נבע... זה לא ארטילאי בכלל. זה לא מראה. נשמה זה דבר ארטילאי? למה זה ארטילאי, אתה אומר? בגלל שזה לא גשמי, למשל? האם אתה יכול לתת לי בבקשה 200 גרם של אהבה? ברור שאתה לא יכול לתת. ואף על פי כן, זה מהדברים החשובים ביותר בחיים שלנו. הרבה דברים נקבעים על ידי הדברים האלה שאין להם משקל. אז למה להגיד שזה ארטילאי? אני מתקומם נגד החומרנות הגסה הזו. מה?
לא תופס.
לא תופס, תסביר לי לנו. וואלה, אל תדאג, זה אתה תמצא. כן. רוצה להגיד משהו? טוב.
רב, קודם אמרת, זה כיוון אחד, מצד עם ישראל לעומת אומות העולם.
כן.
בגלל שהוא קרוי אדם.
כן.
עכשיו תסביר את
הצד השני. הצד השני שהם לא קרויים אדם. כן, הסברתי. הם לא קרויים אדם מצד זה שהזהות הלאומית שלהם אינה מבטאת. אינה מבטאת את האדם בכללו. כי אם אחד חלקי 70 מכל הזהות האנושית. עכשיו, זה ההסבר הפשוט. שמסביר על יסוד זה את דעת רבנו תמה במסכת בבא קמא דף ל"ח עמוד א', אתה שומע אותי שם? כן, אתה עם הכיפה. כן. שיש הבדל בין אדם לבין האדם, נכון? בסדר? עכשיו, אני לא מבין איפה לקחת שזה זלזול. עכשיו, אני אמרתי, אמרת שהמהר"ל אומר, אני אמרתי, יפה, יפה, יש הבדל. אז תאשים אותי, לא את המהר"ל. בסדר? עכשיו בוא נאשים את עצמי. אני אמרתי שכשאומרים ה' הידיעה לפני שם פרטי, זה ביטוי של זלזול, נכון? זה אם זה לפני שם פרטי. הסברתי שלא שמים ה' לפני שם פרטי, אלא אם כן רוצים לזלזל. בסדר? עכשיו, מי אמר לך שאדם זה שם פרטי?
אדם לכאורה.
אפשר להפוך את זה לשם פרטי. לא, דווקא אם אתה רואה בתורה, קודם כל קוראים לו האדם, לפני שקוראים לו אדם. זאת אומרת, אפשר קודם, כלומר, האדם זה שם כללי, לכן זה לא שמר, אפשר להגיד שזה זלזול, אם אני אומר, הקוס, זה זלזול בקוס? לא. אבל אם אני אומר, מה? כי הקוס זה לא שם פרטי. אם אני אומר, האדם זה גם כן לא זלזול. אבל אם אני אגיד, היצחק הזה, אז זה ודאי זלזול, נכון? עכשיו, כיוון שהאנושות נקראת האדם ביסודה, זה לא זלזול. אלא שישנו ציבור אנושי בעולם שנטל על עצמו את האחריות להיות אדם, ואז הפך את השם אדם לשם פרטי שלו. הבנת? אז בישור שלושת הסיבות שנאמרו לפני כן. בסדר? לפני כן לא היה עם ישראל. לפני שהיה עם ישראל לא היה עם ישראל. מה בא? נראה לי שאינך בעל סיפוקך, תסביר למה. אני לא יכול לנחש את מה שאתה מתכוון לומר. גם אם אני אנחש זה לא יעזור, אני מעדיף שתגיד.
עדיין, אפשר
להשתמש בבחירה. נכון. הבחירה זה לא עליונות, זה בחירה. אפילו לא ביקשנו את זה, זה כפוי עלינו, מה אפשר לעשות? אנחנו ביקשנו את זה? להפך. לא, נטל על עצמו במובן הקולקטיבי, אבל זה בדיוק העניין. אתם המעט מכל העמים, ככל שנתתי לכם גדולה, אתם המתים מעצמכם לפניי. במילים אחרות, אין לך עם בעולם שלא חושב על עצמו שהוא עם סגולה, חוץ מאחד. יצור,
זה מצחיק.
לא, זה הגיוני.
לא, זה עצוב.
לא, זה לא עצוב. זה חייב להיות ככה. כלומר, אם זה לא יהיה עם שלא רוצה להיות עם סגולה, אז הוא לא יהיה ראוי להיות עם סגולה. כלומר, עד רבה, זה לא, אם לא, זה גאווה. פרנס רשע, הקדוש ברוך הוא בא לאברהם, אומר לו, אברהם יקירי,
באתי לספר לך שאתה הולך להיות אבי האומה החשובה בהיסטוריה. ואז היה אברהם אומר, סוף סוף, רק לזה חיכיתי.
אבל זה ענבה אמור להיות, ענבה פסולה, אם אתה אומר, זה אני לא רוצה, זה ענבה פסולה.
אחרי שגילו לך, זה ענבה פסולה. אבל בהתחלה, התנועה הראשונה של אברהם הייתה, אני לא רוצה. אחר כך, אחרי שמגלים לו, ומסבירים לו, אם הוא מתמיד בזה, זה ענבה פסולה. ולכן זה עצוב. הוא יוצג את כל הישראל. ואיסחה לי גוי גדול. כתוב, ואיסחה לי גוי גדול. מה זה גוי גדול? זה כל האומות?
לא, זה לא רק האומה הישראלית, זה שאת
אומה. ונברחו בך כל שורות האדמה. זה בדיוק העניין. זאת אומרת, איסחה לי גוי גדול, ואתה תהיה חיבור לכל האנושות. יש כתוב, אחות לנו כתנה, אמרו חזל, מי זה אחות? זה אברהם, שאיחה את העולם כולו. אין לו תורה ומעשים טובים. מה נעשה לחוטינים במשהו דובר בה? מה זה אומר? כשנמרוד יזרוק אותו לכבשן האש. אז בזכות מה ינצל. אתה רוצה אפשר להמשיך את כל ה... אבל אני לא התכוונתי. אני ציטטתי רק חלק מהפסוק בגלל שזה הנושא. שאר הדברים שאתה שואל, אני מחוץ לנושא. כן. מה? מובן?
מה לגבי ישראל, אבל...
כתוכנית זה כבר היה אצל אברהם. אגב, גם בשיעבוד מצרים הוא דווקא מאוד מעניין. ביציאת מצרים, אפשר לומר כמעט שהיצירה של האומה הייתה כפויה. כן? נכון. טוב.
הרב, זה לא יודע כזה של גוי, שצריך שישראל לא יכול להפך להיות גוי, כי במהות שלו עדיין נשאר...
כי זה שייך לכלל. כלל לא יכול להפוך לפרט. פרט יכול להתקלל, כלל לא יכול להתפרט. מובן? דבר.
הם כמו שטופים מאוד. הם כאילו מרגישים להם כמו סמרטוטים שהם כל כך...
אז פה אנחנו, פה אנחנו כאילו לומדים אותם לפעם הראשונה.
לא, כשאתה אומר, הרב אומר, חיבור נשמתי, להתחבר לנשמה
של
האומה.
לא, למה לא?
זה כמו שתגיד לי, כמו שזרוקים אהבה בטונות בפוסטרים של
ה... אני מבין, אבל...
זה כאילו...
לא, לא.
הדתיים מדברים על נשמה,
אבל... לא, לא.
פרסומים מדברים על אהבה.
הבנתי, הבנתי. אז עכשיו אנחנו סוף סוף חוזרים עכשיו למושגים הראשונים, נכון? בסדר? חוזרים על המושגים הראשוניים, ואנחנו לומדים אותם כאילו הפעם הראשונה. אז תשכח את הפוסטרים.
הפוסטרים
של הדתיים. בסדר, תשכח אותם, עכשיו אנחנו לומדים מהר"ל.
אז הרב יכול להגיד מה זה החיבור לנשמה הזאת, שהרב מדבר
עליו? לא דיברתי על חיבור. אמרתי שהפרט מתחבר אל הכלל דרך נשמתו. מה זאת אומרת? הפרט, בואו נסביר לך. הנשמה, זה היחס של נשמת הכלל אליי. כלומר, הנשמה הכללית, יש לה התייחסות כלשהי אליי. בסדר? ההתייחסות הזאת אני קורא לה נשמתי, הנשמה שלי.
מה זה נשמה?
מה זה נשמה? זה ההחייאה האלוהית של המציאות, או נאמר אחרת, האינסופי שבסופו. למה אתה רוצה יותר שאלות? כן, בסדר? מה רע באינסופי שבסופו? זה לא מושג טוב? האם מושג האינסוף ברור לך? הוא בעל משמעות עבורך או לא? זה שאלה. או נגיד את זה אחר, כי אני חושב שאנחנו כאן מתחילים לנגוע בנקודה. כשאני פוגש את האישיות של החבר שלי, אני פוגש משהו אינסופי או משהו סופי? אני שואל אותך, האם כשאני פוגש את האישיות, משהו כשאני פוגש, אני יודע, צנצנת זיתים. אני פוגש משהו מאוד מוגדר, זה צנצנת של זיתים. השאלה היא, כשאני פוגש את החבר שלי, פגשתי צמצנת בצורה אחרת. זאת, כלומר, אתה החלטת לטשטש את המושגים בכללם. כלומר, זה נכון שבמישור עליון הכל חי בהחייאה אחת, אבל במישור ההוא אין לך אפילו מציאות, יש לך הכל רק הוויה. בשביל זה לא שייך לדבר על הבדל בין ישראל לעמים, כן, לא ישראל ולא העמים. בסדר? ברגע שאתה קצת יורד אלינו אווירון, אז אתה כבר נמצא בעולם שבו יש צנצנות של זיתים, ויש בני אדם, יש יהודים ויש גויים, יש אומות ויש פרטים. בסדר? אז בתוך המציאות הזאת, מה המשמעות של העובדה שאני פוגש ידיד, או שאני פוגש צנצנת של זיתים? אני חושב שיש שם כל הבדל. יפה. העובדה שהצנצנת לא מדברת, מה זה אומר? זה אומר שמה שאני פוגש הוא דבר סתמי, אימפרסונלי. לעומת זה, כאשר אני פוגש אדם, בין שמדובר באדם פרטי, בין שמדובר באומה, אני פה פוגש הופעה מדברת, הופעה אינסופית. כי הדיבור אין לו גבול. במיוחד אם הדיבור הוא הופעה של הרצון. ראיתי?
בערך, אני זה לא קרבור, כי אני יכול לאכול את הזיתים.
אז מה?
אז אני מופכים להיות אני, וגם כדי שזה פה את
הסדר. כן, אתה מחפש, אבל אתה שוב מחפש דרך להתחמק מן הדיון, על ידי שאתה חוזר אל המישורים שבהם הכל אחד. כדי לדעת ששני דברים הם אחד, צריך קודם כל לדעת במה הם נבדלים. כלומר, אם אתה אומר, נגיד, איש ואישה זה אותו דבר, כן, כמו שמקובל היום לומר, איש ואישה זה אותו דבר. אתה יכול להגיד את זה, זה נכון במידה מסוימת. אבל אם אתה קודם כל יודע במה איש הוא לא אישה ואישה היא לא איש, אחרי שאתה יודע במה הם נבדלים, אתה יכול לדעת גם מה מאחד אותם. אם אתה תאמר שזיתים ואדם זה אותו דבר, אתה יכול להגיד את זה אחרי שקודם כל הגדלת בין זיתים לאדם. כי אם לא, אין משמעות. אין כיוון. כן. הלאה. כן.
במקום להגיד, אוקיי, הפרט מתחבר אל הכלל דרך נשמתו, או דרך הנשמה, חלק מהנשמה שניתנה לו. אפשר להסביר את זה במשמעות של, עוד פעם, כזה של... זאת אומרת, במקום להשתמש במילה הנשמה, שהרב הסביר את זה במשמעות של חיבור של אינסוף ל...
בסוף. כן, כלומר, האדם נקשר לנשמת הכלל דרך הממד האינסופי שבסופיות הפרטית שלו.
ולמה האדם,
הפרט,
נקשר הגוי? למה הגוי הוא לא מתחבר ל...
אצל הגוי, כי הכלל אצל הגויים שייך יותר לטבע מאשר למוסר. אני הבאתי לכם בפעם שעברה נדמה לי את הציור של תומאס הובס בנושא הזה, לא? כן או לא? 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 היה גוי אחד בשם תומאס הובס, שמעתם עליו? עם הלוויתן. כן? זוכר את זה? כן. תומאס הובס, אחד מאבות מה שנקרא מדעי המדינה, לפני 500 שנה. אז הוא כתב ספר על מדעי המדינה בשם הלוויתן. מה זה הלוויתן? זאת מפלצת. המפלצת הזאת הוא צייר אותה בעמוד הראשון, בעמוד השער של הספר שלו. זאת מפלצת עם חיוך אימתני, כזה סתני. מפלצת, חייתית. זה מתאר את המדינה. כן? המדינה במושגים שלו זה מין, חיה גדולה. כמו בספר דניאל אגב. כן? המלכויות מופיעות בתור חיות. והציור של המפלצת בנוי מאלפים של פרצופים אנושיים קטנים. זאת אומרת, מה מבטא בזה הובס? שהמדינה כמדינה היא יצירה של הטבע, ושצלם אלוהים נמצא איפה? בפרט, ולא בכלל. מובן? או כמו שאמר פעם, אני חושב שביטא את זה מאוד יפה, הגוי הזה, שארל דה גול, שמעת עליו? הוא אמר, בפוליטיקה אין מוסר, יש רק אינטרסים. אז האם הוא אמר שאין מוסר בעולם כלל? לא אמר את זה. הוא אמר, בפוליטיקה זה לא קיים. זאת אומרת, אין ציבוריות שמבטאת צלם אלוהים. זה מה שהוא אמר. נכון? צלם אלוהים נמצא בפרט. אצל אברהם יש ייסוד של ציבוריות שכן עניינה להיות הופעת צלם אלוהים באומן הציבורי. ולכן אתם קרויים אדם ואין אומות העולם, כי אומות קרויים אדם. מובן? זה דבר פשוט, אני חושב שכל גוי ישר מבין אותו לחלוטין. לכן יש היום, למשל, אנשים, כל גוי ישר. למשל, אנשי קטה מקויה, מבינים את זה מצוין. מכיר, כן? קטה מקויה. מכיר? מה? כן, מה הם? יפנים, נכון? הם יפנים, אוהבי ישראל, מקיימים שבע מצוות בנוער וכו'. מה הם מבקשים מעם ישראל להסביר להם? למה הם רוצים להידבק בעם ישראל? כי הם רוצים שעם ישראל יסביר להם כיצד להיות יפנים טובים. להיות יפנים קדושים, כן? לא לבטל את יפניותם, אלא אדרבה, לגאול את יפן מנפילתה, האלילית והרעיותית. דרך עם ישראל זה כן אפשרי. איך כתוב בספר זכריה? ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא. מה זה גויים רבים? אומות שלמות, נכון? מה המשך הפסוק? והיו לי לעם. זאת אומרת, אנחנו מהווים דגם לייצוא של קדושה קולקטיבית. אנחנו מלמדים את האומות כיצד להפוך עם לקודש. דבר שעד עכשיו באנושות לא קיים. באנושות, מי שרוצה להיות קדוש עושה את זה באופן פרטי. לא באופן קולקטיב. מה? אנחנו עושים את זה ועוד איך. הראיה שיש היום 2 מיליארד בני אדם שרוצים להיות עם ישראל. הנוצרים והמוסלמים. הם טוענים שהם עם ישראל. זה אומר הרבה, לא? כלומר, הרצון הזה להיות ישראל, זה מבטא את ההרצה האדירה שיש לזהות הזאת. לא, 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 לא. בכנסייה, כל יום ראשון הם אומרים תפילה המתחילה במילים, אנו ישראל עם קדושך. ככה הם אומרים, התפילות שלהם. כן. המוסלמים קצת יותר מורכב, כי הם אומרים שהם ההמשך של עם ישראל, אבל עם ישראל הוא בעצם סוג של זיוף. כלומר, יש איזה מין ניסיון של מחיקה רטרואקטיבית של הישראליות, כשהם אומרים שאברהם היה מוסלמי, והיהודים זייפו את כתבי הקודש. אבל זה פחות או יותר אותו עיקרון. כן. בזמן הגלות דברים כאלה היו ניתנים להיאמר, מאז שיבת ציון דברים כאלה לא יכולים יותר להיאמר, וזה מסביר את העוינות האדירה שיש לאסלאם כלפינו, או של הנוצרים כלפינו. העוינות הזאת באה בגלל שמרגישים את הסיכון שיש בהריסת המיתוס.
זה כן. לא מגיע מצד זה שאנחנו לא עושים את תפקידנו,
אז כשעומדים על... לא, לא, ההפך, בגלל שאנחנו עושים את תפקידנו. בגלל שאנחנו עושים את תפקידנו, אז אנחנו מהווים כתרוג על האנושות.
זה לא מסדר לי מרב דורון, שאמר כאילו, בגלל שעם ישראל לא אומר, לא עומד על, על הערכים שאותם הוא אמור לייצג בעולם, אז המוסלמים למעשה דורשים מאיתנו...
זה גם נכון, זה גם נכון. מה שאני אמרתי זה נכון, מה שהוא אמר זה נכון. כן, הלאה. תעבוד, נו, מה? לא שומע, כי פשוט מפריעים לי פה, כן. זה נכון, זה נכון, זה נכון. מיקרונזיה, למשל. או אצל אנשים בודיסטים, למשל. כן? שמעת על הדלאי לאמה. אדם מאוד מעניין, האיש הזה.
כן?
מה?
מה
פעם אחת, אחד מרבותיי פגש אותו. ואז הדלאי לאמה שאל אותו, כבוד הרב, תגיד לי שתי דברים. א', הרי אתם, עם ישראל, מסיימים את הגלות שלכם, ואנחנו, הטיבטים, מתחילים את הגלות שלנו. אז תספר לי מה הסוד של הקיום. 2, מה אתה יודע על נפש האדם? ענה לו הרב, אני לא מבין מדוע אתה שואל אותנו, שהרי אנחנו עם כל כך קטן, ויש עמים כל כך גדולים שיש להם תרבויות ענקיות, תשאל אותם. ענה לו הדלאי לאמה, אם כך אתה אומר, סימן שאינכם יודעים מי אתם. מה? הוא יודע, למה? כי הוא עומד בחוץ. פשוט מאוד. זה גם, בסוף נצח ישראל יש פרק שלם על בלעם, הנביא, שהיה צריך שמישהו מבחוץ יגדיר את האומה. כי מי שנמצא בפנים לא מבין על מה הוא מדבר. מובן?
גם יקרה נועמי בחוץ
את פרו. כן, כן, פרו קרא לנו עם. לא, אנחנו לא מבינים מה שקורה לנו, לפי הכלל שאין בעל הגן מרגיש או בעל הגן. זאת אומרת, אין בעל הנס. נרגיש בניסו, מכיר בניסו. אנחנו נתבעים מדי פעם דרך הלימוד, להתעלות מעל נקודת המבט העכשווית. זה מאוד קשה, בגלל המאבקים הפוליטיים, בגלל הצרות הרוחניות וכו'. אנחנו לא תמיד מבינים מה קורה, מה מתרחש באמת. אבל זה מתרחש. כן. עכשיו, מדוע הקדוש ברוך הוא סידר שאנחנו לא נבין מה שקורה? בגלל שמי שעובר מאורע גדול מבחינה היסטורית, אם הוא יבין בדיוק את מה שמתרחש, הוא ישתגע. כלומר, הקדוש ברוך הוא כדי להציל אותנו, כדי שנוכל לאכול ארוחת בוקר בשקט, ולעשות קצת ג'וגינג, אז הוא מעלים מאיתנו את המשמעות של המאורעות. מובן? ככה היה גם ביציאת מצרים. מה?
כשאמרנו על מעמד
הר סיני,
זאת אומרת...
כן, כן, נשאר. אז זה הסיבה, למשל, זה מאוד כל כך קשה לאנשים לומר הלל ביום העצמאות. כי הם לא מבינים מה קורה. כלומר, זה אמירת הלל ביום העצמאות זה תביעה של האדם להתעלות מעל המישור של המאורעות הפרטיים. להבין מה מדובר באמת, כן. תאר לעצמך שאתה אומר, אני עכשיו חווה, אני עכשיו חי בזמן המאורע החשוב ביותר בהיסטוריה. נשאר לך תיאבון אחרי זה? כן.
אנחנו אמורים להתחבר לנצח.
זה נכון.
ולנצח אין תנועה.
אבל בחיבור אל הנצח יש תנועה. ואולי אפשר לחבר את הנצח אלינו, זה גם כן.
לא, ברגע שבנצח אין תנועה, אז כשהרב הרב מנסה להגיד שהמטרה שלי זה כן שמבדיל בכל הדברים האלה, אז אני בעצם מתנתק מהמטרה שלי, שזה להתחבר לנצח, שבו אין תנועה.
או שהמטרה, אבל אני אלחם עם יד הוספתי אחר כך, אתה מתעלם מה שאני אמר. לחבר את הנצח אלינו. ניצחו ניבניי. כן, מה זה ניצחו ניבניי? זה דווקא שהתנועה היא מגוברת על הנצחי.
אז אין נצח.
לא, 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 יש אחדות. יש אחדות. לא, 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 לא. בסדר, אז זה נושא לאורות הקודש. מה שאתה אומר? לאורות הקודש יש הרבה התייחסות לשאלות האלה, במיוחד בחלק ב', באחיות העולמית ובהתעלות העולמית. בסדר? היית שם היטב, לדעת אם השכה ינעת. אני רואה שאנחנו בקושי מתקדמים במערב, כן? טוב. אז שוב בעמוד ע' ג'. עכשיו, אצל המערב, מה שדיברנו כאן שההפרש בין ישראל לעמים הוא מצד צלם אלוהים הציבורי והיחידי, אצל המערב יש ניסוח קצת שונה לדברים האלה. כן, רק שאצל האומות, כן, בעמוד ע' ג', מלמטה, 2, 4, 6, 8, 9, כן, 9 שורות מלמטה. רק שאצל האומות, צורת האדם בטלה אצל הגוף, כי מצד הגוף החומרי נתבטל הצלם האלוהי הזה שהוא לאדם, וכאילו היה הכל חומרי. זה בדיוק מה שאמרנו בשם דגול או בשם תומאס הובס. זאת אומרת שאצל הגויים היסוד הטבעי גובר על היסוד המוסרי. ננסח את זה בשפה שלנו. כן? מה? מה לא? עד רבה, וכאשר גוי רוצה דבקות בחיים מוסריים, הוא מתנתק, הוא פורש מחיי הטבע. זה המחיר שהוא משלם, נכון? איך אמר הגאון מווילנה? נשמות הגויים משתלשלות מן השמיים, ונשמות ישראל, מאיפה? מן הארץ. כן? לכן לנו קל יותר לחשוף את האלוהיות שבארץ, ואצל האומות זה דורש שמימיות, רוחניות. כן, כן, זה בדיוק זה, אצלנו לא. רק אצלם יש. אצלם יש כמיהה לצאת מן הטבע, בגלל האחיזה של הטבע בצלם אלוהי. כן? בגלל שהוא חונק את זה.
למה הוא אומר שרק?
לא, הוא לא אומר שיש רק. אני פשוט לא מבין. הוא אומר, נתבטל הצלם האלוהי. מה זה נתבטל? פשוט זה צריך להבין לא עברית מודרנית, אלא עברית של הרבנים. כשרב אומר מתבטל, מה הוא מתכוון? נבלע. למה שמות של נתבטל? הוא נבלע שם. הוא קיים, אבל הוא בלוע. זה משהו, ביטול ב-60. אני אכיר את הביטוי הזה. כשהם מבטלת חתיכה ב-60, אז היא לא נעלמה, היא קיימת. רק היא בלועה, היא בטלה.
כן, הרב אמר, לא מבין למה שהוא אמר, לא מבין למה שקשורות לארץ?
כן, אצלנו כמו ש... יש למעלה שמיים בארץ. אז ממה אנחנו משתלשלים? מן השמיים של מעלה או מן הארץ של מעלה?
לא ברור בכלל.
מה? זה ברור בעוד? מה?
אז הם יותר גבוהים מאיתנו?
כן, כן,
פיזית.
אנחנו בארץ של מלך? נכון. וכאילו היה כל חומרים, ואין כאן צלם האלוהי הזה, מכל מקום נמצא הצלם הזה אצל שאר האומות, רק שהוא בטל. נמצא, אבל הוא בטל. זה כבר מוכיח שזה לא העברית שלנו, אלא העברית רבנית, ואינו נחשב לכלום. ולכך אמר חביב האדם, ולא אמר חביבים ישראל שנברו בצלם אלוהים, מפני כי יש להם לאומות הצלם הזה שנברא בו האדם במה. ועוד, כי כאשר נברא האדם, היה מעלה זאת לאדם ולנועה, אפיינה בשם ישראל, אפיינה בשם ישראל נקראים. ואם אחר שבחר שנברא בישראל נתמעה את הצלם הזה אצל הגויים, מכל מקום הצלם, הצלם האלוהי הזה שייך לאדם משהו, אדם גם כן, ודבר זה מבואה. עד כאן הגענו בפעם שעברה, וגם היום. שלום.